ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב. אז צריך לדבר גם על חנוכה, אבל צריך גם קצת ללמוד את המשנה. נכון? צריך להתחיל קצת במשנה עצמה. טוב. אנחנו בתום המשניות של העשרה עשרה, זוכרים? נכון? בתום המשניות של העשרה, סופגניות אבל כולם אכלו? כן? זה טוב מאוד לדיאטה, לכל. זה הכי חשוב. זה אחד מניסי חנוכה. נס חנוכה זה שאפשר לאכול את זה שבעה ימים ולהישאר חי.
כן. עם עוד כמה.
נס גדול, עוד יותר חי.
צמידי זה מעל הטבע.
זה כל, למעלה מהכל. כן, כל אחד. זה נכון. זה נכון. טוב. אז באמת חייבים להיכנס לחנוכה, קבעו להודות ולהלל, נדבר על חנוכה עוד שנייה, נראה רק את המשנה. אולי נסתכל במשנה הזאת גם השבוע וגם בשבוע הבא, נתחיל אותה קצת. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. בסדר? משנה זין במשניות האלה, נכון? שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. סיימנו את הסריה של העשרה, עשרה, עשרה. נכון? סיימנו את זה בעשרה דברים שנבראו ערב שבת בין השמשות, והרחבנו בזה ונכנסנו לזה בפעם הקודמת בהרחבה. אמס. עכשיו אנחנו בהתחלה של קבוצת השבעה שבעה. יש כמה דברים של שבעה, ואחרי זה יש קבוצה של ארבעה. ארבעה מידות בתלמידים, ארבעה, אתם רואים את המשניות שבאות לפנינו? עכשיו אנחנו במשניות של שבעה, שבעה זה פרק, זה סדרו של הפרק החמישי, עשרה, שבעה, ואחרי זה עוברים לארבעה, בסדר? ארבע מידות באדם, ארבעה פרקים, ארבע מידות בדעות, ארבע מידות בתלמידים, נכון? ארבע מידות בנותני צדקה, זה החלק הבא של הפרק, ובסוף זה מסתיים באחד, שניים, נדבר על זה בהמשך. אבל שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם, אנחנו נחזור עוד מעט לכותרת, והכותרת תהיה הנושא שלנו היום. חכם אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה ובמניין. אגב, אתם שמים לב לתופעה מאוד מעניינת פה מבחינת המשנה. המשנה התחילה שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. ואת מי מתחילה לפרט? את החכם ולא את הגולם. ומה היא תגיד על הגולם? בסוף המשנה יהיה כתוב וחילופיהן בגולם. בסדר? אז היה צריך להתחיל בעצם שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם, חכם א' ב' ג' וגולם הפוך. זה מעניין, כי המשנה מתחילה שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. אותנו מעניין מה זה הגולם. אצלנו לגולם יש כינוי, נכון, ככה, גולם. גוילם. אז נדבר על הגולם הזה עוד מעט, אבל המשנה מתחילה שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, ומתחילה לתאר את הכל מהחכם. אז אם היא רצתה לדבר על החכם, כמו שאנחנו רואים במשנה, היא הייתה אמורה גם להתחיל שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם. אז זה נדבר עוד מעט. חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין.
יש לנו רק בחוכמה.
אצלנו רק בחוכמה.
גרסה פה רק בחוכמה.
אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה. בלי ובמניין. בסדר גמור. לפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, כך גם ברסת הרב מברטנורה, נכון. ואינו נכנס לתוך דברי חברו. ואינו נבהל להשיב. אגב, מעניין מאוד, הרב מברטנור מסביר למה לא נכנס לתוך דברי חברו. הוא לא אומר רק נימוס, תשימו לב מה הוא אומר, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, שלא יערבבנו, שלא יבלבל אותו, את חברו. נכתיב שמעונה דברי, המתינו לי עד שאדבר. קל וחומר להדיות. שמעונה דברי, כך אומר הקדוש ברוך הוא למרים ואהרון. כשהם מדברים על משה, אז הוא אומר שמעונה דברי. אם יהיה נביאכם במראה ולא בחידות, פה אל פה אדבר בו, לא כן עבדי משה. אז הפתיחה הזאת של הקדוש ברוך הוא למרים ואהרון, שהוא אומר להם שמעונה דברי, כלומר תנו לי לגמור עד הסוף, היא... אהרון ומרים זקוקים לזה. אבל, אבל תשימו לב למה שהרב מברטנורא אומר. זה לא החידוש של אהרון ומרים. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, שמעונה דברי, אל תבלבלו אותי, תנו לי להיות מרוכז. זה יבלבל אותי אם אתה תדבר באמצע. קל וחומר להדיות. זה מדהים. כלומר, הדוגמה שהברטנורא מביא מסבירה את שיטתו. שלמה לא נכנס לתוך דברי חברו, לא בגלל מה שאני חשבתי כשקראתי את המשנה. כי לא מנומס, כי לא יפה, כי זה לא מראה על חוכמה, כי אתה קופץ, כי חמור קופץ בראש, כל הביטויים הרגילים. יכול להיות שהכל נכון. אתה באמת חכם? חכם זה מישהו שאוהב חוכמה. אז אם אתה אוהב חוכמה, אז אתה רוצה לשמוע את מה שהוא רוצה להגיד. אם אתה מפריע לו, הוא לא יגיד את מה שהוא רוצה להגיד, כי הוא יתבלבל. אז אתה לא אוהב חוכמה. אתה אוהב אותך, אתה אוהב המון דברים יכול להיות. אתה אוהב מוזיקה, חוכמה אתה לא אוהב. כי עובדה שאתה לא נותן לו להיות מרוכז. ואומר הרב מברטנורא, כי בכל גם הקדוש ברוך הוא אומר, אל תפריעו לי בריכוז. גם אני צריך את השקט עכשיו בשביל לדבר. שמעונה דברי אשר. זה פיני פלאות. אז נמשיך. אז הראשון היה... אינו מדבר לפני מישהו גדול ממנו בחוכמה. ואינו נכנס לתוך דברי חברו. חוכמה או בחוכמה או במניין, שתי גרסות. ואינו נבהל להשיב. אינו נבהל להשיב. הוא מוכן לקבל זמן, לקחת זמן עד שהוא ישיב. הוא מביא דוגמה כאן ידועה מאליהו, שאומר לאיוב, קטר לי זער ואחווקה. קטר לי זער זה המתן לי מעט, תן לי זמן, אני אענה לך מחר. אינו נבהל להשיב. את הביטוי הזה קטר לי זער משתמש בו רבי יהודה הלוי כמה פעמים במקומות בכוזרי. קטר לי זער ואוכיח לך גדולת העם הזה. קטר לי זער, תן לי את הזמן, אני לא בתחרות. זה הנושא השלישי. שואל כעניין ומיישיב כהלכה. שואל כעניין ומיישיב כהלכה. נראה את הרב מברטנורא על זה. שואל כעניין ומיישיב כהלכה. לדבר אחד הוא נמנע כאן. שואל כעניין ומיישיב כהלכה זה לא שני דברים. זה לא שתי תכונות, אלא אחת. כי צריך להגיע בסוף ל... שבעה. אז שואל כעניין ומשיב כהלכה זה אותו אחד. ואז מסביר הרב מברטנורא כך ויחי פירושו. התלמיד שואל כעניין, כלומר באותו עניין שהם עוסקים בו. ואז הרב באמת משיב כהלכה. זה נפלא ללמוד את המשנה הזאת בפשט, בפשט, קודם כל פשט עם הרב. אבל אם ישאל התלמיד שלא כעניין, הוא מביא לרב שישיב שלא כהלכה. והוא מסביר, לא עוד פעם, בשונה ממה שחשבנו, הרב מברטנורא מסביר את המשנה בפשט הרבה יותר פשוט ממה שתכננו. אצלנו שואל כעניין ומשיב כהלכה, זה תשאל דברים ענייניים, אל תשאל שטויות. אין מושג כזה, אנחנו לא מקבלים מושג כזה. זה לא נכון. אין שאלה שהיא לא עניינית. זה המקום שאני נמצא בו, אז אני שואל. אני לא מבין, אז אני שואל. למה אתה חושב שאם השאלה הזאת לא נראית נכונה, אז היא לא שאלה? זוכרים שלמדנו פעם את סיפור הלל, הזקן, עם השניים שבאו, שהתערבו, מי יצליח להקנית את הלל, עד שאותו אחד הצליח להקנית אותו ורצה לקבל 400 זוז על ידי זה, נכון? הסיפור המפורסם. והלל מתעניין מאוד בכל השאלות שלו. ערב שבת, עם הרגליים של האפריקאים רחבות, ועם הראשים של הבבלים, אתם זוכרים, והעיניים, שמאוד מעניין אותו כל השאלות. וכל פעם הוא אומר לו, שאלה גדולה, שאלת בני, חבל על הזמן איזה שאלה. אני אומר לכם שהלל לא עושה שם תרגילים. הוא באמת חושב שהשאלה היא גדולה, הלל לא משקר, הוא הלל הזקן. כי הוא לא מכיר את עולמו של השואל. ובעולמו של השואל, השאלה היא גדולה, מי קובע מהו גודל של שאלה? מי קובע את האובייקטיביות של מה זה לעניין? זה בחור לעניין. מכירים את הביטוי הזה? זה ביטויים מתנשאים. מי אמר מה זה לעניין בכלל? העניין, אגב, בסוף באמת, הוא שאל שאלה מאוד חשובה. הוא הנודניק. הוא שאל שאלה שהוא היה יכול להפסיד עליה 400 זוז. זה חתיכת קט, נניח שמישהו היה מפריע לנשיא ישראל, כי הוא קוראים לו רוטשילד, והוא הולך להפסיד 400 זוז. אז היינו מכבדים את זה. גם הוא הולך להפסיד 400 זוז, מה יש? אז זה מעצבן אותך השאלות, נכון? אז זה עבודה על המידות, יפה מאוד. אז לפי זה שואל הרב מברטנורה, אז מה זה שואל כעניין הוא משיב כהלכה? והוא מציע פה הצעה מדהימה. עוד פעם, לדעתי כל המשנה באה לדבר שחכם הוא מי שאוהב חוכמה. כמעט אם המשנה הייתה מדוברת, אנחנו בחנוכה להבדיל ביוונית, היא הייתה שואלת פילוסוף. אבל במובן היפה של המילה. פילוסופיה פירושו בתרגום אהבת חוכמה. מי שאוהב חוכמה, מי שבאמת אוהב חוכמה, שואל כעניין. מה פירוש? הוא לא בוחן את הרב שלו אם הוא יודע או לא יודע. הוא לא עסוק עכשיו בבחינות. בתחרויות בחיים. הוא רוצה לדעת. אז אם עכשיו הרב עסוק במסכת X, הוא שואל במסכת X. כי הוא רוצה באמת לדעת. הוא לא בא עכשיו לעשות רושם על אף אחד. ואז רבו מיישיב כהלכה. כלומר, מי גורם לרבו להשיב כהלכה? התלמיד ששואל כעניין. זה הסבר מדהים. אמרנו פעם שלעשה לך רב יש שני פירושים. הפירוש הרגיל הוא, עשה לך רב. זה ודאי, עשה לך רב, שיהיה לך רב. הפירוש השני הוא, תלמיד אמיתי הוא זה שעושה את הרב לרב. אתה תעשה אותו לרב, עשה לך רב. יש, לאדם יש תפקיד לקנות חבר, ויש לאדם, לשלמות האישיותית שלו, ויש לאדם תפקיד לדון את עצמו לכף זכות, ויש לאדם תפקיד, הוא ישאל יום אחד את השאלה, תגיד, אתה עשית לך פעם רב? כלומר, הצלחת לעשות את עצמך איזשהו כיפוף? עשית לך, עשית מישהו שלא ידע אף פעם שהוא רב. רב? רב זה לא עכשיו רב עם תפקיד של רב. רבי, עם סמיכה. עשה לך רב, עשה לך, קוראים לזה בחסידות משפיע. עשה לך אדם שאתה מקבל את דעתו. שאתה מעריך אותו, שאתה מוכיר אותו. אגב, זה ברור לי שזה הפשט במשנה. כי יש שתי משניות שאומרות עשה לך רב. והמשניות לא חוזרות על עצמן. משנה אחת בפרק א' אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר ועידן את כל האדם לכף זכות. ועל זאת אני טוען את מה שאמרתי עכשיו. המשנה השנייה אומרת, עשה לך רב והסתלק מן הספק. זאת אומרת ששם מדובר ברב שיכול לענות לשאלות בהלכה. יש לך ספיקות, אז עשה לך רב. תבוא אליי ואני לא רב, אז אני אגיד לך, מותק, אני לא יודע. אז שם מדובר על, במשנה השנייה, מדובר על רב שתפקידו הוא לעזור לי לצאת מספקות. בסדר? שם המשנה היא גם כן, שלושה חלקים. עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר עומדות. זוכרים? כלומר, אל תהיה באומדן כל הזמן, תהיה עשה לך רב. זאת אומרת שהמשנה השנייה של עשה לך רב לא מדברת על זה. נכון? אחרת לא צריך שתי משניות. המשנה השנייה מדברת על המבנה האישיותי של אדם. אדם יכול לחיות גם בלי חבר. הוא יכול לחיות אגב עם הרבה חברים. אתם מכירים את זה שיש לו המון חברים, אבל הוא לא קנה לעצמו אף פעם חבר? זה המון. וכולנו מכירים את זה. קנה לך חבר. בשבילך. כדי שתהיה מסוגל לשתף מישהו. הווי דן את כל האדם לקו זכות, זאת עבודה שלמה. ועשה לך רב, עזוב את הרב, אתה צריך לעשות מישהו רב. אותו דבר המשנה הזאת פה. שואל כעניין ומיישיב כהלכה, זה אתה גורם לרב להשיב כהלכה. אם אתה שואל כעניין, אם אתה עוזר למקד, כי השאיפה של תלמיד היא, יש באדם שתי שאיפות, יש לו שאיפת התפרצות, כל אדם, יש שאיפה של התפרצות אדירה, והמיקוד, אדם מבין את הצורך במיקוד, אבל המיקוד הוא התגברות, בעולם המידות זה חסד וגבורה, והצמצום הוא מאוד קשה. האדם שואף לפרוץ, האדם רוצה להכיר, רוצה לדעת, רוצה אופקים, רוצה לרוץ ממקום למקום. ואז הוא לא מצליח להביא את הרב להשיב כהלכה. אז זה שואל כעניין ומיישיב כהלכה, ואומר, אגב בדוגמאות שהרב מברטינורה מביא, הוא מביא דוגמאות מאוד מכובדות, הוא אומר שאנשים שבאו לשאול את משה רבינו על פסח שני, באו לשאול אותו על פסח שני, תוך כדי שהוא עוסק בענייני פסח. נו, משה רבינו בטח ידע עוד כמה דברים. אבל תלמיד ששואל כעניין, בא אל משה כשהוא עסוק בפסח. כמו שהקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר שימון הדבריי, היה יכול להתרכז גם אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אל תפריעו לי לריכוז. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. גם פה הרב מברטינורה מביא דוגמה ממשה רבינו והקדוש ברוך הוא, נראה את הדוגמה כי היא תשפוך לנו קצת אור על המושג. וכן מצינו בקדוש ברוך הוא שאמר לו משה, כשהקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע את משה לקחת את ישראל, להוציא את ישראל ממצרים, אז משה אומר לו, א', מי אנוכי כי אלך אל פרעה? ואחרי זה הוא שואל אותו, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? עכשיו זה משפט חשוב. כי כשאתה קורא את המשפט הזה בפני עצמו, הוא נראה משפט אחד. מי אנוכי? זה כאילו השאלה. שילך אל פרעה, שיוציא את בני ישראל, מה זה משנה בכלל? ואז הקדוש ברוך הוא, כשהוא משיב לו, הוא מראה לו מה הוא שאל בעצם. זה הרעיון. שואל על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, אז... סליחה, אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, זה משיב. החכם הוא זה שעוזר לי להבין מה שאלתי. החכם עוזר לי, כשאני בא בשאלה, אני הרבה פעמים שוב, תכונת הפריצה. אני הרבה פעמים, אני לא יודע למקד. כשכואבת לי האוזן, אני יודע למקד שכואבת לי האוזן. לפעמים אני בא ואומר, הכל כואב לי. והתפקיד של החכם הוא לשים את הדברים מסודר. אז המשפט שאמר משה רבינו הרי היה משפט תוך כדי אי רצון ללכת לתפקיד. ואז בא הקדוש ברוך הוא וענה לו, תראו את הרב מברטינורה, נפלא. ענה לו הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, זו השאלה הראשונה. וכי יוציא את בני ישראל הרי שנייה. וישיבו הקדוש ברוך הוא, הפסוק אומר, ויאמר השם, כי אהיה עמך. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בו, הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז אם אתה לא קורא נכון את הפסוק, זה נראה ערבוב דברים. אבל אם אתה קורא אותו נכון, אז הקדוש ברוך הוא אמר כך. מה ששאלת אותי בהתחלה, מי אנוכי כי ילך אל פרעה? זו הייתה השאלה. זה לא מי אנוכי. אלא מה אני חשוב לדבר אל המלאכים? זו שאלה א'. התשובה לשאלה א' היא, לא אתה הולך, אהיה עמך. ואז באה השאלה השנייה, עכשיו זו שאלה קשה מאוד, תנתחו אותה עכשיו. לא מי אנוכי כי הוציא את בני ישראל ממצרים, אלא למה בכלל לא הוציא את בני ישראל ממצרים? האם הם ראויים? ועכשיו מנתח הקדוש ברוך הוא למשה דברי משה. א', שאלת אם אתה יכול ללכת. אתה לא הולך, אני אהיה איתך. ב', אתה שואל, מה זכו בני ישראל לצאת ממצרים? אז בוא אני אלמד אותך קצת. אתה יודע לאן הם צריכים להגיע עוד מעט? להר סיני. אתה שואל אם לצאת ממצרים הם זוכים? להר סיני הם עומדים להגיע. כשאמר לו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, הוא הפך בעצם את השאלה למשהו שהוא עולם שלם. זו הגדרה מאוד מאוד יפה. אני הולך פה בכוונה לאט לאט עם הרב מברטנורה. לפעמים אנחנו רואים אותו מהר, הפעם ככה הוא מפרק את זה נפלא. כי החכם, אתם שמים לב שלפעמים החכם זה השואל, לפעמים זה העונה, זה לא משנה. החכם הוא זה שמה שהוא אוהב זה שהחוכמה תתברר. בחוכמה התברירו. בחוכמה השם בחוכמה יסד ארץ. ועוד רגע נדבר על המושג הזה של החוכמה ולמה זה כל כך מהותי לענייננו. ולכן עניינו של החכם הוא באמת שהחוכמה תבוא לידי, חבוד בחבוד בחבוד, יש שם משניות בכניסה. יש שם בכניסה משניות, אפשר לקחת. אז עניינו של החכם, שהחוכמה תבוא לידי בירור באמת. ולכן כל הפרטים שראינו עד עכשיו, לא מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, בסדר? לא נכנס לתוך דברי חברו כדי שלא להפריע את דבריו, כדי לתת לו להתרכז, כדי שהדבר יופיע, למרות שהחשק שלי הוא להביא את דבריי. לא נבהל להשיב, בסדר? לא נבהל להשיב, ועכשיו שואל כעניין ומשיב כהלכה. ראינו, כלומר גורם לזה שהרב ישיב כהלכה על ידי זה שהוא שואל כעניין המדובר. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. עכשיו מעניין מאוד את הרב מברטנורה פה לראות. על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. לא שמעתי ו... נניח שזה רב שצריך לפסוק הלכה. שואלים אותו, והוא אומר לא שמעתי, ו... אז תראו את הרב מברטנורה. על מה שלא שמע אומר לא שמעתי, אם פוסק דין מן הסברה מדעתו, אפשר את הדלת שם לסגור אותו יותר. אם פוסק דין מן הסברה מדעתו, לא יאמר כך שמעתי מרבותיי. לא שמעתי, אין פירושו ואין לי מה להגיד. יש לי מה להגיד, והרי אני מכריז בזאת, לא שמעתי ואני אומר. לצורך האמת של החוכמה. כי אם אתה לא אומר לא שמעתי, אז אתה בעצם ממשיך את המסורה, אתה מעביר, לא שמעתי כך מרבותיי. ואני אומר שכך אני חושב מסברה שצריך לעשות. זה בסדר גמור, אתה יכול להגיד לא שמעתי. אבל אומר לא שמעתי. עכשיו זה מעניין. עד עכשיו למדנו מהקדוש ברוך הוא, ממשה. עכשיו תראו ממי לומדים. ומצינו באנשי חרן. כששאל מהם יעקב, בפרשות האחרונות, יעקב מגיע ורוצה לדעת עם לבן, הידעתם את לבן, נכון? אז הוא בא אליהם ושואל אותם לשלום, והוא שואל אותם, הידעתם את לבן בן אחור, ויאמרו ידענו. השלום לו, ויאמרו שלום. סליחה. ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. עכשיו תראו את הניתוח של הרב מברטנורה. מצינו באנשי חרן כששאל מהם יעקב, השלום לו, אמרו לו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. כלומר, אמרו לו כך, זה אנו יודעים, ואל תשאל עוד שאלות. ואם תשאל יותר, הנה רחל ביתו באה עם הצון, היא תגיד לך כבר את כל התשובות, כי אנחנו לא ידענו יותר מזה. וחז"ל זה מופיע בצורה יותר קשה, אפילו לא יפה. הם מאוד מאוד קשוחים, הם מאוד לא נחמדים. הם מאוד הפוכים מיעקב. אתם זוכרים איך זה הולך שם? הפסוקים הולכים כך, אני מצטט אותה מילה במילה. כתוב שם כך, הוא מגיע, ויאמר להם, אחי! מה זה אחי? חברים מגולני, אחי. אנשים חרניים, רואי צון, לא יודע מי הם, המגמה היחידה שלו זה שיעופו משם כבר. אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? כל פעם מופיע שם, הוא אומר להם. ויאמר להם, אחי, מאין אתם? ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור, ויאמרו, ידענו. לא ויאמרו לא. ויאמר להם, השלום לא, ויאמרו שלום. ככה לומדים חז"ל. והנה רחל ביתו באה עם הצאן, אמרו לו, אנחנו רואים שאתה באת פה לברבר במוח קצת, לפטפט, פתתה יעת, זה הלשון שם, פתתה יעת. יש פה אישה נחמדה, היא בטח אוהבת גם לדבר, זה טוב, אתה והיא תדברו קצת, אני רואה זה נחמד לכם תדברו, אתה דבר עם נשים, כאן כתוב במדרש. והנה רחל ביתו באה עם הצאן. אז מה שחז"ל לקחו את זה לכיוון השלילי, לומד את זה הרב מברטנור המדהים. הוא אומר לו, אדוני, אנחנו רואים. מה אתה אומר לנו? מוסר, לא תאסף הצאן, השקו הצאן הולכו ראו. נכון? אתה נותן לנו מוסר. למה אתה נותן לנו מוסר? כי אתה רוצה עכשיו להיות פה עם רחל. הבנו אותך. אנחנו גם נותנים לך מוסר, מה אתה באת לדבר? אנחנו עונים על מה שאנחנו יודעים. על מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא עונים. זה שלילי. אבל זה בא מחוכמה. הרב עשה פה דבר של חכם. אהבת חוכמה מהמקום הכי נמוך שיש. כי מהם קשה ללמוד חוכמה. ההתנהגות שלהם היא בדיוק הפוכה. אבל אהבת החוכמה מביאה ללמוד מהם את החוכמה הזאת, שעל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, וזהו, לא יודע, לא ידענו. לסיום, הוא מודה על האמת. רש"י מסביר פה מדהים, הרב, מה זה הוא מודה על האמת? אף על פי שיכול להעמיד את דבריו על ידי טענות שבידו. אתם מכירים את התכונה הזאת? אחרי שכבר יצא משהו, עכשיו יש לי אלף הסברים להסביר את זה. ואף על פי שיכול להעמיד את דבריו על ידי טענות שבידו, מודה על האמת. וכן מצינו במשה כשסילקו אהרון ואמר לו, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. כתוב שם, וישמע משה ויטב בעיניו. לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל שם מדובר אחרי הטרגדיה בויקרא בפרק י', אחרי הטרגדיה הנוראית של מות נדב ואביהו. נדב ואביהו מתים בחנוכת המשכן. ואז מיד אחר כך כתוב שמשה קוצף, והוא קוצף על אהרון, למה לא הבאת את שעיר החטאת. בקיצור, רש"י מסביר שם שזה היה ראש חודש וחנוכת המשכן, והיו שם כמה שעירים להביא, ואת שעיר ראש חודש לא הביאו, ואהרון עונה את התשובה שלו. תשובתו של אהרון, שהוא נמצא באנינות, הוא אבל. ואם הוא יביא את זה, זה לא יהיה נכון, היטב בעיני השם. תשובת משה היא, וישמע משה, ויטב בעיניו. וישמע משה ויטב בעיניו, מודה על האמת. טעיתי בניתוח, מודה על האמת. רבי מצ'ורטקוב אמר פעם, וישמע משה ויטב בעיניו, זה וורט. זה פחות מהמודה על האמת, אבל זה וורט יפה מאוד. וישמע משה ויטב בעיניו, הוא אומר, משה רבנו תמיד היה האומר. נכון? והוא מעביר את התורה לאהרון, ואהרון לאלעזר ואיתמר, ופתאום נוצרה קונסטלציה כזאת שמשה השומע. הרבי מצ'ורטקוב אמר, וישמע משה ויטב בעיניו, הוא אמר, זה דבר נהדר לשמוע, זה לא יצא לי, זה כל כך מעניין, סתם לשמוע, כבר אני יושב ושומע, זה דבר מדהים. איזה, וישמע משה ויטב בעיניו לשמוע. אבל זה יפה, אבל הפשט של הפשט הוא עומק העניין של המשנה. הוא מודה על האמת. נכון? היטב בעיני השם, הוא מודה על האמת. אגב, אני לא אכנס, אבל הרשב"א מנתח את זה שם. אתם זוכרים הרי שאהרון באבלות, הכי נוראית שיש, עוד לא באבלות, באנינות, כי שני בניו מתים. הוא ממשיך לחנוך את המשכן ולהביא קורבנות. למה? כי כהן גדול לא נטמע אפילו לא לשבעת הקרובים, אפילו לא לבניו. זה לא יאמן. הוא לא נטמע אפילו לא לבניו. אתם יודעים שלפי הרשב"ם כתוב שם שאצל אהרון כתוב וידום אהרון. ולפני כן כתוב, איך הפסוקים שם אומרים? בקרוביי אקדש. משה רבינו מתפעל ואומר, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. אז רש"י מסביר כמו שהוא מסביר, שמי זה בקרובי אקדש? הוא ניחם אותו על נדב ואביהו שמתו, שהם היו קרובים להשם והם היו גדולים והם היו קדושים, זה היה הניחום. הרשב"ם אומר לא, תחזיקו טוב, הרשב"ם אומר, אתם יודעים מי זה בקרובי אקדש? הרשב"ם אומר, נחזור לעיקרון, הרי אהרון הוא כהן גדול, ממילא הוא ואלעזר ואיתמר, הבנים הנותרים, שכולם היו בגדר כהנים גדולים, גם הם ממשיכים עכשיו מה? את העבודה. כלומר, מיתם, לא מיתם, מיתיהם, הטרגדיה הכי נוראית שיכולה להיות, מוטלים לפניהם, והם מה? ממשיכים לחנוך את המשכן. אומר משה רבינו, תקשיבו לרשב"ם, זה רשב"ם נורא, אומר משה רבינו, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש, ביכולת של החיים להמשיך את החיים, הקדוש ברוך הוא מתקדש. אתם שמעתם את המהפכה? לא בקרובי יקדש במותם של נדב ואביהו. לא הבנתי איך יכול להיות דבר כזה, אומר משה רבינו. אני מכיר את ההלכה שכהן גדול לא מטמע אפילו לקרוביו. אבל לחשוב שאפשר יהיה לראות אדם ששני בניו מוטלים לפניו והוא ממשיך את חנוכת המשכן כי הוא מבין שזה מה שצריך עכשיו לעשות? בקרובי אקדש, בקרובי הנותרים בחיים עד 120 וממשיכים את החיים וממשיכים את זה הלאה, זה הקידוש השם, כך לומד הרשב"א, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. למה זה כבודו של השם? כי הם ממשיכים את חנוכת המשכן, כי הם מבינים שזה כבוד השם. נו, אז מה זה וידום אהרון? לפי רש"י, וידום אהרון שתק והצדיק עליו את הדין. לפי הרשב"ם, תשמעו, אומר הרשב"ם, מה זה ניחום אבלים? אומר הרשב"ם, לפני שמשה דיבר, אז אהרון הצדיק ודאי המשיך את חנוכת המשכן, אבל לשנייה אחת הוא עצר. כי כל אחד הוא בשר ודם. כשאהרון אמר לו, זה הקידוש השם להמשיך, הפסיק מאבלותו וחזר לעבודה. וידום אהרון מהאבלות. מאותה טיפת אבלות, גם מזה הוא כבר נדם. וחזר לחנוכת המשכן. ממשיך הרשב"ם, עכשיו בא משה רבנו ואומר לו, ושעיר ראש חודש, למה לא הבאת? אומר לו, אהרון, עכשיו אני רוצה ללמד אותך משהו. זה שאבל צריך להמשיך בחנוכת המשכן, זאת האמת. אבל זה לא נכון שהאבל יעסוק בשעיר ראש חודש. זה צריכים לעשות כהנים אחרים. וישמע משה, ויתר בעיניו. כך לומד הרשב"א, זה פלא פלאות. וישמע משה, ויתר בעיניו. כלומר, משה רבנו שמע פה מסר אדיר, משה רבנו שמע פה עולם. והוא מודה על האמת. הוא מודה על האמת. אז אלה שבעת הדברים. וחילופיהן בגולם. כן.
מה שפולקח את זה איתם, אני יודע
שהוא מודה ולא משהו אמר,
שמעתי
בשבח, בקרוז
שם.
יפה מאוד, יפה מאוד. הוא ממשיך, הרב ממשיך, הרב ממשיך. ואיתה בעיניו, הודה ולא בוש. לומר לא שמעתי, אלא שמעתי ושכחתי, והוא מוציא כרוז, ולעם ישראל כולו הוא אומר את זה. שמעתי ושכחתי. לא שמעתי. הדבר הקודם היה שעל מה שלא שמע ישר כוח, אני רצתי בסוף. הדבר השישי היה על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. והדבר השביעי זה מודה על האמת, ומה ששמע ושכח אומר שמעתי ושכחתי. וישמע משה ויתאב בעיניו. טוב, אז אלה שבעת הדברים. אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה. אגב, הדבר הראשון והשביעי קשורים לאותו נושא. כי בדבר הראשון, הדוגמה שהרב מברטנורא מביא, אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה, אז הרב מברטנורא מביא, אתם רואים, שכן מצינו באלעזר ואיתמר שלא רצו לדבר בפני אביהם, כשקצף עליהם משה. והשיב אהרון. הרי אלעזר ואיתמר היו יכולים להקל על הארון. זה מעמד נוראי. חנוכת המשכן, תקלו. למרות הקושי, הם לא ידברו בפני אבא. אז בזה היה הראשון ובזה השביעי, והדברים כולם אינו נכנס לתוך דברי חברו, ושוב תזכרו את הרב, את השיטה של הרב כל הזמן, לא בגלל טעמי נימוס, אלא בגלל שבאמת אהבת החוכמה מביאה אותך לביטול כזה, שהרצון שלך להמשיך לדבר עכשיו, בטל בפני הרצון שלך לשמוע דבר חוכמה. וכיוון שאתה יודע שאם אתה תפריע לו, הוא יוציא פחות איכות, הוא יוציא דבר פחות מרוכז, אז אתה בונה לעצמך תכונה כזו שלא מביאה לשם. וכך אינו נבהל להשיב, כי אין עניין שעכשיו אני אתן תשובה, יש עניין שתהיה תשובה אמיתית. אני לא פונקציה. תשימו לב, זו הנקודה. המילה חוכמה מהר מאוד תהפוך להיות בעצם לבסיס של המושג ענווה. ביטול. ואולי זה יסביר לנו, אתם רואים שזה מסתדר בכל? שואל כעניין ומיישיב כהלכה. מה יש לי יותר חשק? אני יושב עם אדם גדול מלשאול אותו בכל דבר בעולם. אבל תפקידך זה להביא את הדברים לעומק. זה תפקיד שמוטל על שניכם. אתה זה שתעשה את הרב, כמו שאמרנו. אתה זה שתגרום לו להשיב כהלכה. שואל כעניין ומיישיב כהלכה. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, הרי אני יכול להגיד, אדוני, תלך, תבהיר את השאלה שלך ותחזור. כמה פעמים אנחנו עושים את זה? כמה פעמים אנחנו עושים את זה בן אדם לחברו? אבל לא כך נהג הקדוש ברוך הוא. כששאל משה רבינו מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, לימד הקדוש ברוך הוא את משה עכשיו שתי אמיתות אדירות. א', אין עוד מלבדו. מה פירוש? יש פרעה, אין פרעה. אהיה עמך, אז אין פרעה. זו פרשה שלמה. ב', מה פירוש מה זכו בני ישראל? בואו נדבר רגע על עם ישראל. בואו נדבר על התפקיד של עם ישראל. זה הופך פתאום למושגים שלמים. ועל מה שלא שמע, אומר לא שמעתי. לא יודע. לא שמעתי, אני פוסק. זה ההבדל בין הדוגמה בבני חרן לבין ההלכה. אני פוסק רק אני אומר, לא שמעתי מרבותיי. לא שמעתי מרבותיי. ואחי, הוא מודה על האמת ואומר, שמעתי ושכחתי ועודה ולא בוש וכו' וכו' וכו'. עכשיו אולי זה יוסבר לנו גם לשנייה אחת, למה חילופיהם בגולם. הרמב״ם בפירושו למשנה אומר, שיש חמישה מושגים על פי הסדר. בור, זוכרים? אין בור ירחת. עם הארץ. אבל לפני הבור נמצא הריק. עם הארץ, חכם וחסיד. הגולם, מה אמרתי? בור עם הארץ, סליחה, בור עם הארץ, גולם, חכם וחסיד. הריק נמצא בבור, בור זה כמו שדה בור, זה ריק. בור עם הארץ, גולם, חכם וחסיד. הגולם הוא למעלה מהבור ועם הארץ. זה שונה מהמושגים שלנו. אתם ראיתם את הרב הראשון שדילגנו עליו, איך הוא מסביר את המילה גולם? מה הוא מסביר במילה גולם? המילה הראשונה, גולם, לשון, גולמי כלים שלא נגמרה מלאכתן, בדיוק. כך אדם שלא נגמר בדעתו, לא במידות ולא בחוכמה, קרוי גולם. חומר גלם מעולה, צ'ונט, חיובי לגמרי, הכל יש פה, אבל הוא לא נגמר. אתם יודעים מה זה לא נגמר? ביום השני לא נאמר כי טוב, כי לא נגמרה המלאכה. עכשיו, ההברקה הראשונה של הרב מברטינור רוצה שנשים לב אליה, שמדובר פה בחוכמה ובמידות. ושנשנה כבר פעם אחת, וזה בסיס המשנה, את כל התפיסה כאילו חוכמה מדברת על אינטלקט. זה עקום. החכם שעליו מדובר הוא בחוכמה ובמידות. החכם שבאמת אוהב את החוכמה קשור למושג חוכמה במובן הכי ראשוני ועמוק ויסודי שלו. חוכמה היא הספירה הראשונה בעשר הספירות. החוכמה היא הכוח להיות בטל אל. לקבל. בקבלה נקראת החוכמה, חוכמה, כוח, מה. דהיינו, הבכוח. אתם מכירים את הביטוי, אמרנו יותר מפעם, תינוק חכם. כולנו מכירים את הביטוי תינוק חכם. זה ביטוי אמיתי. אנחנו לא מתכוונים להגיד תינוק יודע. אנחנו לא אומרים תינוק מתמטיקאי, תינוק משכיל. גם אם זה התינוק הכי גאון שלי. אבל הוא תינוק חכם. והוא הרבה יותר חכם ממני. אתם יודעים למה הוא חכם? כי הוא קולט. בעצם מה מפריע לקלוט? אתה. הדוגמה שתמיד אנחנו מביאים זה בשפה. אם אני אבקש ממישהו פה עכשיו ללכת ללמוד סינית, אני משער לעצמי שהוא צריך עכשיו לפחות 15 שנות חופש כדי לחזור עם כמה מילים עילגות. אני משוכנע שזה לא נובע מזה שהוא אינטלקטואל פחות מסיני ממוצע בן שנה וחצי. ילד סיני חמוד, נניח שקוראים לו צ'ה. צ'ה, נניח שהוא אפילו יש לו איקס עיכובים והוא צריך רטלין כל יום 20 פעם. הוא בגיל שנתיים מופיע עם סינית, חבל על הזמן, הרבה יותר טוב משל הפרופסור שאני שולח עכשיו ב-15 שנה. מה ההבדל? כי הוא תינוק מתוק וחכם וקטן? כי כשהוא לומד סינית, הוא לא אומר, אבל בצרפתית זה הפוך. הוא בטל. זה מה יש. הוא מקבל. הוא ענב. הוא בטל כלפי הסינית. זה לא נורא מסובך בגיל שנה וחצי. אמרנו פעם בשם רב מאיר שפירא, זה משפט כל כך יפה, כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. זוכרים את רב מאיר שפירא, רב מאיר היה אומר, כשם שנכנס לברית, ברית מילה זה מצווה מאוד חשובה. הבעיה היא רק שזאת המצווה האחרונה שיהודי עושה בתמימות. אז אם היה אפשר שאת אותה התמימות שיש לו כשהוא נכנס לברית בין 8 ימים, תהיה לו גם כשהוא ילך לחופה, החיים יהיו על הכיף כיף. זה יהיה מצוין. כשם שנכנס לברית, כך שילך לחופה, לתורה, למעשים, זה יהיה מעניין מאוד. כשם, אותו דבר. אבל מה, אי אפשר, כי הוא כבר בגיל 10 ימים, והוא כבר עם עוד כמה פוזות, ועוד קצת אח שווי, ועוד קצת הביס לזה, כל אחד, נגידי שאומרים שופוני ינס, אני כבר גודל הדור, אני כבר נמצא פה. חכם, הוא מי שיודע להתבטל, חוכמה שווה ענווה. עקב ענווה יראת השם. זה יסוד היסודות. בגולם, שהוא למעלה מהבור ולמעלה מעם הארץ. עם הארץ מוסבר ברמב״ם, מי שהוא יודע בענייני הארץ, בקי בענייני הארץ, עם הארץ במובן החיובי, בקי בענייני הארץ. אבל אין לו שום דבר ברוחניות. הבור אין לו לא בזה ולא בזה. לכן אין בור ירחת. כי הבור לא יודע ממה להיזהר. אבל לא עם הארץ חסיד. ירחת הוא יכול להיות. כי הוא מבין שכדאי. אבל לפתח חסידות הוא לא יכול אם הוא מבין שכדאי וכל היום הוא חושב איפה הוא ירוויח יותר. כי בשביל להיות חסיד אתה צריך קצת לעבוד על המידות שלך. יפה, זה המושג של בור ועם הארץ. גולם, תשמעו, זה דבר מדהים. זה ממש לא הגולם שאנחנו מדברים עליו היום. הוא למעלה מהעם הארץ. הגולם הוא מי שיש לו המון דברים. יש לו ידיעות ויש לו מידות ויש לו המון עבודות. יש לו בלבול. אתם מכירים את זה? זה הגולם של הפרפר. זה ממש הגדרה מדויקת. זה לפני שהוא פרפר. זה לפני שהוא, וזה מדהים. הגלמים, זה לא נעים להגיד, אבל כשאתה נכנס לכיתה של חבר'ה בריאים, זה אוסף גלמים, כשזה באמת ברמה טובה. כי זה, כי בעצם התפקיד של הרב כלפיו, הוא להיות הפרפר של הגולם. הוא לאפשר לגולם להיות פרפר. לעצב, להביא את זה למשהו. והבסיס של זה הוא חוכמה, והבסיס של זה הוא ענווה. זה היסוד של כל היסודות. ממש, זה פשוט הבסיס של הכל. הבסיס של הכל הוא הכוח לקבל הכל בענווה. אני חושב בימים האחרונים, אפילו בשעות האחרונות. אתם יודעים מה יוסף הצדיק עובר כל הפרשות שלנו? אי אפשר להגיד את זה, אבל זה לפי מדרגתו של יוסף הצדיק, מבחני ענווה. עד לבוא לשאיפה שלמענה האדם נברא, שהיא ענווה גמורה. התבטלות גמורה בפני אינסוף. מההתחלה, יוסף כל והמבחן הכי קשה בעולם הוא של יוסף. כי זה שאחד מצליח במבחן הזה, אבל הוא אף פעם לא היה מצליח. נו, זה עבודה, אבל זה... אין מקום שהוא נוגע והוא לא מצליח. רבנו אומר, יתפלל שלא יהיה מפורסם. אין נקודה שהוא נוגע בה ואין ברכת השם בבית ובשדה. בכל מקום שהוא עובר, בכל דבר שהוא נוגע, הכל מתברך. הוא נער את בני בילה ואת בני זלפה, הוא קטון את פסים, ואז המציאות יוצרת מסביבו כל הזמן קנאה. לא שנאה באמת, קנאה. קנאה שמתפתחת למה שנראה שנאה. קנאה שיכולה להביא לתפיסות מעוותות לחלוטין, קנאה שיכולה להביא את המקנאים לפשעים. אבל זאת קנאה שהיא קנאת איש מרעהו. גם אביו גוער בו. ויגער בו אביו. ומתחילת הדרך. עכשיו, מה אתה רוצה? שהוא לא יחלום? ואם הוא חולם משהו ומשוכנע שזו נבואה, והנבואה מתממשת אחד לאחד, אין פרט שלא מתממש בנבואה. שלא יגיד, הוא היה כובש נבואתו. מה אתה רוצה שהוא עושה? זה דבר לא יאמן, והמבחנים שהוא עובר, הוא מגיע לבית הסוהר. הפרשה שלנו נקראת מקץ. והיא מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם והנה עומד על היאור. רשי שואל מיד, מה זה מעניין אותי שנתיים ימים או לא שנתיים ימים? יום אחד בבוקר, פרעו כבר או בלילה, איך מתחילים הסיפורי ילדים? יום אחד באמצע הלילה. יום אחד בלילה, פרעו חלם. אז משנה שנתיים, שנה וחצי, חודש, מה זה קשור גם לסיפור הקודם? אבל במה עסק הסיפור הקודם? בשר האופים ושר המשקים שחולמים חלומות. ושניהם באים ומספרים ליוסף את החלום. זה דבר פלא פלאות. יוסף פותר להם את החלומות. ואז בפרשת מקץ, אומר שר המשקים את חטאי, אני מזכיר היום, פרעו קצף על עבדיו, אתם זוכרים, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר לו את חלומותינו, והוא פתר לנו את החלומות. והיא כאשר פתר לנו, כן היה אותי הישיב על קני, ואותו תלה. קורא מהר פרעו, ומביאים את יוסף מעבר. רש"י אומר, למה יוסף היה עוד שנתיים בבית הסוהר? כי כשהוא סיפר לשר המשקים את החלום ואת הפתרון, אז הוא אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך. והוצאתני מן הבור הזה. כי אם זכרתני איתך, יש לי פה חומש, הלשון המדויקת, הלשון המדויק. כן, תשמעו. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ואשיבך על קניך ונתת חוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן הבית הזה. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. זה. אומר רש"י, מה? סומך על פוליטיקאים? שנתיים בפנים. כשיגמרו השנתיים בפנים, נתרצל אליך עוד פעם. מה הוא עשה? זה כל המפרשים שואלים. מה הוא עשה? השתדלות הכי טבעית, הכי נורמלית. אתם יודעים מה? אם הוא לא היה עושה את ההשתדלות, היינו שואלים שלו. מה הוא עשה? הוא אמר לשר המשקים, אני פה. הוא צודק? גונוב גונבתי מארץ העברים, הוא צודק? שמו אותי בבור, הוא צודק? הוא אפילו רומז, גם שם הייתי באיזה בור. צודק? גם פה לא עשיתי מאומה, הוא צודק? זכרתני איתך בקשת תקינה, הוא יודע שייטב לך, תזכיר אותי לפרעה והוצאתני מן הבית. מה הוא עשה? כששר המשקים מזכיר לפרעה את הכל, השר המשקים אומר את חטאי אני מזכיר, והוא מספר את החלומות, והוא מספר שהכל כמו שהיה, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, והיא כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב על קני ואותו תלה. מגיע יוסף, ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי, תשמעו טוב, ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. בסדר? עכשיו פרעה הוא מלך מצרים, ויוסף עוד עם הסימנים של הפיג'מה של האסיר. נכון? והוא עומד פה עכשיו, כל ממשלת מצרים מאחורה, יום הולדת את פרעה, ופרעה ביום הולדת, אתם יודעים מה עושה? זה לא צמחוני, זה מצרים. והוא חלם והוא בלחץ. הוא באמצע הדיבור. ויען יוסף את פרעה לאמור. אתם יודעים מה זה ויען? ויען זה תמיד במקרא ויכוח. של מה לכם? ויען יוסף את פרעה לאמור. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. תשמע, אפשר לדבר איתך רגע רציני, יוסף. פוליטיקלי קורקט. אתה הולך פה למשהו גדול. זה יפה מאוד באמת. אתה חייב על השנייה הראשונה לשרוף את כל הגשרים? עכשיו אתה צריך לקחת אותו לראש השנה לאומן. אחרי זה, קודם כל, תדבר איתו, אני יודע מה עם ישראל, זה, ההיא, נהיה, תסגור איתו תקציב, דבר איתו עוד קצת, תפתח את המערכת, תסדר מוסד. אחרי זה גם תגיד לו אלוקים, ובסוף אתה נהיה, תעשה מה שאתה רוצה. תגיד לו לאכול צ'ונט בסוף, מה שאתה רוצה. אבל לאט, ויען יוסף את פרעה לאמור. אגב, לאמור פירושו שיגיד לאחרים. שיהיה לך ברור, זה לא שתי שאלות, שיהיה לך ברור עד הסוף. בלעדיי אלוהים יענה את שלום ברו. יש מחלוקת בין הראשונים מה פירוש לאמור במקרא. רש"י אומר לאמור שיגיד לאחרים. הרמב"ן אומר לאמור שזה יהיה ברור באופן מוחלט. שניהם פה. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. 100%? וידבר פרעה אל יוסף, בחלומי הנני עומד על שפת היאור. הנה מן היאור עולות שבע פרות. עכשיו יוסף, אתם שמתם למה הוא עשה? חולם פתרונות, פותר חלומות? ממש יפה. יוסף אומר לו, תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שמה שחלמת, שני חלומות, זה לא שני עניינים. אני מדבר פה עכשיו עברית פשוטה. זה לא שני עניינים, זה לא שני חלומות. אחד עם שיבולים, אחד עם פרות, זה לא שני חלומות. זה בעצם חלום אחד, רק שאתה פשוט סתום. אני מה? לא מבין כלום. טמבל. לכן הקודש ברוך הוא היה צריך להגיד לך את זה פעמיים. למה אם היית מבין פעם אחת, הכל היה בסדר.
בן שמונה.
מה זה?
בן שמונה.
כן, צריך פעמיים. אתה חולם, מתעורר, והולך לשון שוב. ועל הישנות החלום פעמיים, כי נכון הדבר מאים האלוקים, וממהר האלוקים לעשותו. קדוש ברוך הוא אמר לך, תשמע, יא אבני, לא נעים לי להפריע. אגב, מי זה אבני? פרעה, אתם יודעים מי הוא פרעה? אתם מבינים מה זה להגיד פה בממלכה, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה? פרעה הוא אלוהים. לי יאור ואני עשיתיני. עכשיו חכו, הוא לא גומר בזה. אז הוא אומר לו, תשמע, לגבי החלום, הנקודה המרכזית שרציתי להגיד לך, זה שבעצם צריך לא רק פתרון, אלא צריך גם תוכנית מעשית. ורציתי להגיד לך שמי שמפריע פה בעצם למימוש התוכנית המעשית זה כבודו. וכדאי שיפנה את הכיסא, ויש רק מועמד אחד לעניין. רציתי להגיד לך שזה אני. גם רציתי להגיד לך שכל החרטומים האלה זה סתם מפריע פה בשקח. חוץ מזה הכל בסדר. ורציתי להגיד לך, שאם לא תקבל את מה שאני אומר, תיקרת הארץ ברעב. מה שלומך? לא שאלתי. זה אומץ. זה לא אומץ, בכלל. זה פשוט. אתם יודעים למה זה לא אומץ? יוסף אומר לו, תשמע, אם אני מדבר עכשיו, לא צריך להיות פרעה מלך מצרים. צריך להיות ראש ממשלה במדינה דמוקרטית כדי להכניס אותי למאסר עולם. מה שאני הולך להגיד עכשיו זה מרידה במלכות. אני הולך להגיד דברים מסוכנים. אבל אני מדבר רק בתנאי אחד. אדוני שר המשקים שלך, רש"י אומר שהוא דיבר על לא יפה כי הוא אמר נער עברי, עבד, עזוב, מבטר, הוא נחמד. שר המשקים שלך שקרן. שקרן? שקרן. כי הוא אמר ששם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים והוא יודע לפתור חלומות. שקרן. מעולם לא אמרתי שאני יודע לפתור חלומות. כשראיתי אותם עם פנים זועפים ורעים וכאובים ומסכנים, אמרתי להם, מה אמרתי להם? הלא לאלוקים פתרונים. ספרו נא לי, שר המשקים לא אמר לך שדיברתי על אלוקים. מעולם לא הייתי חלומולוג מומחה. אני גם לא הגניוס היהודי המוכשר ושר האוצר העתידי ל-80 השנים הבאות במצרים. בלעדיי, ויען יוסף את פרעה. אני על זה הולך למלחמה. כי אם אתה לא מוכן לקבל את זה שכל מה שאני אומר עכשיו זה דבר אלוקים, אני מבקש, כבוד המלך, תחזיר אותי לבית סוהר עכשיו. אסור לי להוציא מילה. אם זה אלוקים, אז יש כמה הפתעות שאני רוצה להגיד לך. א', אלוקים לא מפריע סתם בחלום. זה לא יפה גזל שינה. אלוקים מפריע בחלום, בוודאי למלך עם פרות ושיבולים, רק אם הוא רוצה להגיד לך לעשות משהו. תקום. תיטול ידיים, תגיד מודה אני, ותראה מה לעשות. החיים התחילו מותק. זהו. ולמה ראית גם פרות רעות וגם פרות שמנות ביחד? כי יהיה בלבול. יש שנים של 7 שני הסבה, ואז צריך להכין את 7 שני הרעב, צריך לעבוד נכון. זה יכלול דברים לא נעימים, אני הולך להעביר את כל העם במצרים מקצה לקצה. מה זה? לא פשוט הולך להיות, אבל אלוקים יענה. אני לא פה. אין אותי. אתם תופסים את הביטול הזה? אתם יודעים מה עונה לו פרעה? זה לא יאמן, אתם יודעים מה אומר פרעה? כשהוא מסיים, הוא עמום, והוא אומר, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, שקור סבד. זה רק מתחיל. ואז הוא אומר, אחרי הודיע אותך אלוהים את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על עמי, אתה תישא, אתה תישק על עמי, אתה הכל, אתה הכל, רק הכיסא יגדל ממך. אגב, הוא צודק. אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, באמת אין באימפריה המצרית אף אחד שחושב שאלוקים הוא המקור. נכון. נבון וחכם כמוך, אתם יודעים מה זה חכם? חכם זה ביטול מוחלט לאלוקות. חכם זה התבטלות גמורה, אין אותי. אני הולך להגיד דבר נורא. אתם יודעים על מה נענש יוסף אצל שר המשקים? מה אמרת לשר המשקים? אמרת לו, תשמע, כי אם זכרת אני איתך, כאשר ייטב לך. רוצית אני מן הבית הזה, כי יש לך כוח. אני עובד אלוקים, הלא לאלוקים פתרונים. אין לי הסבר מה אני עושה פה. שר המשקים יצא משם, עם מה? עם שאלות קשות על הקדוש ברוך הוא. יש שם יהודי טוב, מסכן, אני יודע מה עושה הדיין פה בעולם הזה. שאלות יפות. מה אמרת לשר המשקיעים? גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, גם פה וגם שם, מאומה, ולא הבאת את דיבת אחיך רעה. ולא למדת את רש"י על פרשת אשת פוטיפר. יש חד אמר וחד אמר. זה רק אני למדת, לא היית שם. למה אתה מתכוון כשאתה אומר, גם פה לא עשיתי מאומה? גם שם, גם פה. מה? ברור שהאחים פשעו. ברור שאתה נמצא פה בתור עלילה. הכל ברור. אבל מה עושה הקודש ברוך הוא בתיקון הזה? את המסר הזה מסרת לשר המשקים? אני אוכיח לך שלא. כי שר המשקים כתוב, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחה הוא פעמיים. למה? אתם יודעים למה? פשוט. וישכחה הוא את יוסף. הלוואי שהייתי יכול להגיד את הוורד של וישכחה הוא, זה לא מסתדר בפסוק. אילו היה יוסף אומר לשר המשקים רק דבר אחד, הוא אמר לו על אלוקים פתרונים, ספרו נא לי. ואחרי שהוא היה אומר, הוא היה צריך להגיד לו על אלוקים פתרונים, ספרו נא לי. וכשתצא תזכור כל יום של אלוקים פתרונים. זהו. כל יום תזכור את אלוקים. בני נוח חייבים במצוות אמונה כמוני. כל יום תזכור את אלוקים, ערב, הבוקר וצהריים, תעשה טובה, תשכח אותי. תזכור את אלוקים כל יום. את יוסף, למה ששר המשקים יזכור? ערב בחירות עכשיו. שר המשקים חזר להיבחר. עבר אחוז חסימה, אף אחד לא מבין איך. נכנס, אתם יודעים מה הדבר הראשון שעושים? מוחקים מספרים מזוהים שלא רוצים. כל אלה שרשמו לפני הבחירות כי אני צריך אותך מוחקים. אלה שנמצאים בקלבוש בכלל מוחקים שלא ידעו שיש לי קשר איתם. יוסף, מה זה? מי? אסיר? לא יודע. איך אתה אומר את השם? לא. בטח בן דוד שלי, הוא היה, יש אחד, אני לא יודע. מי? סגור. לא מכירים? חכו חודש, תכירו. אני אכיר לכם כמה שאתם רוצים. אתם מכירים, רק יש לכם שכחה אבל ככה זה עובד, זה פטנט פסיכולוגי עתיק. עכשיו מסתובבים בשוק, עושים ככה. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עכשיו החפץ להפוך אותנו לאבלים את כולם. תזו, מכיר. כן. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. למה נזכור את יוסף? מה פתאום שיזכור את יוסף? מה פתאום נזכור אדם? אין שום עניין ששר המשקים יזכור אותך. למה לא אמרת לו רק קודש ברוך הוא, 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 אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, תניח תפילין, לא, אל תניח תפילין, אתה לא יודע מה תעשה, תרקוד כל בוקר בערב, תעשה משהו. משהו שאומר יש אלוקים. ואז כששר המשקים מזכיר את יוסף, הוא לא מזכיר אותו עם אלוקים. לא אני אומר זה באשמת יוסף, אני לא מהליג על ההגנה על שר המשקים. אני אומר מדרגתו של יוסף הרי לא נבין לעולם, זה צדיק יסוד עולם. אבל כדי שהוא יוכל להוביל את כל העולם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לעבור את כל התהליך הזה. כשהוא יוכל להביא את פרעה להגיד רק האלוקים בעולם, כדי שהוא יוכל להביא את אחיו ולהגיד אלוקים חשבה לטובה, מה נפקא מינה בכלל מה אנחנו חשב? הכל למען חיות עם הזה, למען עשות כיום הזה להחיות עם רב, מה זה משנה בכלל? כדי שהוא יוכל להגיד, ואתה אל תעצבו כי מחרתם אותי הנה. אתה צריך לעבור תהליך, אתם מבינים את התהליך שאתה צריך לעבור? אתה צריך לעבור את התהליך של הביטול, של הענבה הגמורה, 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 הגמורה. בטח שהוא אומר לאשת פוטיפר וחטאתי לאלוקים, אבל אתם זוכרים מה הוא אומר לפני כן? שני פסוקים ארוכים. וימאן ויאמר, הן אדוני אדם מה איתי, איננו גדול בבית הזה ממני, ודאי שהכל קודש. תכלס, תדע איך מתמודדים עם אשת פוטיפר, כמו שאתה תתמודד עוד שני פסוקים. וינוס ויצא החוצה. מה אתה אומר לי עכשיו פה אנציקלופדיה שלמה? אתה לא מבין שזה מסוכן? אנחנו כלום, מה אנחנו מבינים ביוסף? אבל התורה מלמדת אותנו את זה. התורה מלמדת אותנו את היסוד של החכם. החכם הוא מי שהגיע למקסימום ביטול. הגולם יש לו את כל מה שיש לחכם, חוץ מדבר אחד. ביטול. עוד אין לו את הענבה הזו. לא עוד חסר לו תואר שלישי. לגולם כבר יש הכל. יכול להיות שגם יש לו תואר תשיעי כבר. חסרה לו הענבה שיש כבר לחכם. וכיוון שחסרה לו הענבה, אז יש משהו שיותר חשוב לו מהחוכמה. והוא להגיד את מה שהוא רוצה. אתם מכירים את האמירה המפורסמת, מה ההבדל בין מונולוג לדיאלוג? מונולוג, נכון, שמה זה מונולוג? מונולוג זה מה? שאדם מדבר אל עצמו, נכון? ודיאלוג זה ששני אנשים מדברים כל אחד עם עצמו. יש דיאלוג, יש מונולוג. החכם הוא זה שזה בכלל לא מעניין אותו מה הוא אומר, החכם מעניין אותו מה רוצה הקדוש ברוך הוא פה. לכן הדבר האחרון שמתחשק לו זה להיכנס לדברי חברו. לא מטעמי נימוס, כי כך כתוב בהליכות ונימוסים. כי עכשיו חברו יהיה פחות מרוכז. והדוגמה של הרב מברטנורה, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות מרוכז. שמעון הדברי. אני צריך להיות מרוכז, אני חייב להיות מרוכז כדי לדבר איתכם. זה אובייקטיבי, זה לא כי זה אתה. ולכן הוא כל הדברים שאמרנו מקודם. משיב כעניין. ואומר על מה שלא שמע, לא שמעתי, הוא מודה על האמת, וחילופיהן בגולם שהוא הכי קרוב למדרגת החכם. אבל כדי להגיע למדרגת החכם, הוא צריך לעבור עוד שלב בענבה, עוד שלב בענבה. כשהוא מגיע לשלב הזה, אז הוא החכם שעליו נוסד את כל הארץ. השם בחוכמה יסד ארץ, על חוכמה הכל קיים. זה יסוד ספירת החוכמה הראשונה הזאת. אלה שבעת הדברים, בזה נעמוד אולי עוד מילה אחת רק על חנוכה, מילה אחת, כי לא אמרנו מילה על חנוכה. נכון? איך אפשר? מילה אחת על חנוכה. ראיתי אתמול חוכמה שלא תאמן. צריך חוכמה בשביל זה, חוכמה של מה שדיברנו עכשיו. בשיחה של הרבי. כולם שואלים, מהי חנוכה? והתשובה בגמרא, מהי חנוכה? התשובה בגמרא זה שכשנכנסו יוונים להיכל וטימאו את כל השמנים, אז נכנסו החשמונאים ומצאו פח אחד של שמן, והשאלה הקלאסית, המקובלת, הידועה היא, למה לא מזכירים בכלל את הניצחון והמלחמה? מזכירים רק את הניצחון הרוחני. יש תשובות לכאן ותשובות לכאן, ומין ניסיון כזה של תשובות, כאילו חז"ל לא העריכו את הניצחון ואת המלחמה, זה הבל הבלים, אנחנו רואים את על הניסים ואת ההלל ואת ספר המכבים, את ספר חשמונאים. רבי אומר דבר מדהים. רבי אומר שנס חנוכה הוא היכולת להגיע למקום כזה שהגשמיות כבר לא תופסת בכלל מקום באור שאתה נמצא בו. דווקא מפני שחזל כל כך העריכו את הניצחון ואת המלחמה. וואו. עכשיו הוא אומר, איך אפשר להגיע? לכאורה אדם לא יכול להגיע, מיד נגיד לזה. הנס הוא להגיע למקום שבו אני מבין שצריך לעסוק בגשמיות. בטח. הרבי האמצעי אמר פעם, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך. מה זה יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך? אדם צריך לעבוד, להתפרנס למלאכתו, בעבודה. זה הפשט, אין פשט אחר. יגיע כפיך. הוא אומר, אם היגיע שלך, אם היגיעה היא בכפיך, כפיך יגיעות. אבל הראש שלך נשאר פנוי כל הזמן לעבודת השם. אשריך וטוב לך. מה משתעבד? הנשמה שלך משתעבדת? כי אתה צריך לרוץ במרדף אחרי ההייטק לשעה הנוספת? או שהידיים עובדות והלב ממשיך כל הזמן להיות ממוקד לדבר שהוא רוצה? זה אף פעם לא השתנה. הלב ממוקד. אתה יודע בדיוק מי אשתך. אתה יודע בדיוק מי הקדוש ברוך הוא. יגיע כפיך כי תאכל. אשריך וטוב לך. הנס של חנוכה הוא שהגשמיות שעליה אנחנו מדברים בהלל ובעל הניסים היא תפלה לגמרי לרוחניות. וכששואלים אותך, תגיד, מה היה בחנוכה? זאת אומרת, מה היה בחנוכה? מצאנו אור! אז אומרים לך, כן, אבל אתה לא זוכר את הכניסה של הדיוויזיה מפה והגדוד ירד? לא, ממש לא. איזה גדוד? היה גדוד? לא זוכר. לא כי זה לא חשוב! אלא כי הגשמיות בטלה ברוחניות. הדוגמה הקלאסית של זה, זה לא בעתיד לאן אדם יכול להגיע, אלא מה המגמה בהתחלה. כשפוגש יוסף את פרעה, הוא אומר לו, ידידי היקר, אני אגדיר לך בווייז. אתם יודעים מה זה ווייז? GPS? אני שם לך ווייז. זה המקום שאליו צריך להגיע. עוד רגע נראה איפה יש הכי פחות פקקים. המקום שאליו צריך להגיע, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. עכשיו בואו נבדוק פרקים בדרך. זה המקום. אתה, אני מהיאור, אני השיבר של הנילוס, אתה תגיע לביטול גמור אצל הקודש ברוך הוא. כי עובדה שהקודש ברוך הוא בא אליך פעמיים בחלום, אתה יודע איך הוא אוהב אותך? אבל אני קויפר, זה לא רלוונטי אצלו. אז לאן צריך להגיע? בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. שני, אז עושים הפסקה. ואז וידבר פרעה אל יוסף, ואומר יוסף, וזה, ובוא נזיז את זה, נשים את השולחן פה. יש לי אגב 80 שנות עבודה לעניין. זה בכלל לא משנה. קודם כל, מה השאיפה? מה ההגדרה? ההגדרה היא מהי חנוכה? מהי חנוכה? מהי חנוכה? מה רצו היוונים? הם רצו מיליון דברים, היה מלחמה במודיעין, הם רצו להיכנס מפה, תסתכלו בספר חשמונאים מה הם רצו. מה הם רצו? כשבאו יוונים להשכיחם תורתך. איזה עוצמה של עם שיודע על מה המלחמה. בזה הם ניצחו או לא? לא. עכשיו בוא נדון על מודיעין ועל איך הם זזו ומה היה עם הפילים. לא כי זה לא חשוב. כי חנוכה זה הכוח שהגשמיות בטלה אצל הרוחניות. זה דבר פלאי. זה חנוכה. דווקא הגשמיות שעליה אנחנו מתפללים ועליה אנחנו מברכים ואותה אנחנו מזכירים והכל הכל 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 הכל. הכל נכון. אילו היה אומר יוסף לשר המשקין, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, ותראה פעם את פרעה, תגיד לו אין עוד מלבדו, ותגיד לו יש פה איזה אחד צועק כל הזמן, יש פה אחד ברסלבר מסטול, כל היום צועק אין עוד מלבדו. זהו. הכל היה בסדר. זכרתני איתך, הוצאתני מן הבית הזה, אפשר מהדלת הזאת, לא מהדלת הזאת, מה הוצאתני? מאיפה יש לו כוח להוציא אותך מהבית? מי הוא? עוד שנתיים, זיכוך. זה דבר גבל, זה עולם ומלואו, זה כל כך, אני יודע בגוף ראשון הכי יחיד שיכול להיות, זה כל כך אמיתי, זה כל העיכובים בעולם, כל העיכובים בעולם, זה מהי חנוכה. שוין, אז גם חנוכה וגם הפרשה וגם שבעה דברים וחכם, ובטח אני לא רואה את השעון, זה פלוס, אבל בעזרת השם ישתבח.